חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך כל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת קדושים, ובוא נעמוד על קדושת האדם וביתו, מידת הקדושה של האדם וביתו. פרשתנו מתחילה בפסוקים: וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. והשאלות הן: איך ייתכן שהקדוש הוא מצווה מאדם שהוא אנוש, אשר מעפר נוצר ואל עפר ישוב, שהוא החומר הכי מגושם מארבע יסודות, לבקש ולדרוש ממנו להיות כמלאך ויותר? קדושים תהיו כי קדוש אני. מה הפורפורציה או השוויון או הדמיון או השייכות בכלל אחד לשני? עוד יותר קשה שכתוב הפסוק דבר אל כל הדת בני ישראל, וחז"ל אומרים שפרשה זו נאמרה בהקהל לכלל ישראל, נשים, אנשים, נשים וטף, כלשון המקרא, דבר אל כל הדת בני ישראל. איך אפשר לדבר על נושא של קדושה עם כל אדם ואדם? אפילו האדם הפשוט ביותר מעם ישראל, שהוא רחוק לכאורה מהמושגים האלה, אפשר להגיד לו קדושים תהיו כי קדוש אני? מהו ההסבר? והשאלה השלישית, הרי פרשה הזאת נקראת בשם קדושים, כי בעצם זהו המשקף את כל התוכן של הפרשה. וכאשר נקרא בעזרת השם את הפרשה, הרי נראה שבה אחת הפרשיות שיש בה כל כך הרבה מצוות, אבל הם בין אדם לחברו ובין אדם למקום, אבל לא בקשר לקדושה, לטהרה דווקא. אז איך ייתכן שנותנים תואר של פרשת קדושים על כל המכלול של המצוות האלה? איך זה קשור לקדושים? מאזינים יקרים, בעצם השאלות האלה הן נובעות מנקודה אחת, מההבנה והמשמעות של קדושה. תפיסת העולם הפשוטה אצל אדם, קדושה משמעותה אדם שהוא פרוש מחיי העולם, מתנזר מכל הנאות העולם, מסתפק במועט, חי בסיגופים ועינויים של הגוף. זהו בעצם אדם שהוא קדוש, שהוא רק שייך, הדברים האלה שייכים רק לנחלת יחידי סגולה. רבי שמעון בר יוחאי, שהתחבא במערה 13 שנה, עד שכל בשרו היה חידודים חידודים. רבי צדוק, שהתענה 40 שנה על חורבן הבית. כל מיני גדולי עולם שבעצם מנותקים לגמרי מכל חיי הגוף, חיי העולם הזה. זה קדושה. זה תפיסת העולם של האדם בצורה הפשוטה. ובאמת אז ממילא כל השאלות קשות מאוד, אם זו כוונת התורה. כיוון שזה לא שייך לכל אדם. אלא אולם כשנראה ונבהר בעזרת השם, תורתנו הקדושה מלמדת אותנו. הקדושה שהתורה מדברת עליה, שהיא נדרשת מכל אדם, היא בעצם לחיות את החיים על פי התורה. כי הרי קדושים תהיו, פירוש המילים פרושים תהיו. אבל מה פירוש הפרישות? אז רש"י למשל אומר מהעריות, הרמב"ן אומר מהמותרות. במדרש כתוב ללמדך שאם אדם ילך בדרכי בוראו, קדוש יאמר לו. או שהגמרא במסכת יבמות בדף כף אומרת, אמר אביי, כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש. מה ביאורם של דברים? שבעצם קיום התורה והמצוות זהו קדוש. לאדם כזה הוא מכונה בשם אדם קדוש, וזו הקדושה שהתורה מתכוונת לדבר עליה. כי בעצם מה המושג של קדושה? אדם למשל מקדיש איזה חפץ לקודש, נודר, אומר זה יהיה קודש, בית המקדש. מה הוא עשה במילים האלה? הוא הבדיל את החפץ הזה משימוש של כל הבני אדם, וייעד אותו לשימוש רק של, של בית המקדש. אדם מקדש אישה, הרי את מקודשת לי, מה הוא עשה בזה? הוא הבדיל אותה, הפריש אותה מכל העולם, אבל היא מותרת לו. המושג של קדושה זהו בעצם ההבדלה, הפרשה בין השאר לבין מה שמקודש. בדומה לכך בדיוק, הקדוש הוא תובע מכל אדם ואדם, מכלל ישראל, קדושים תהיו, תהיו פרושים מאומות העולם, לא ללכת בדרכי אומות העולם, אלא ללכת על פי רוח התורה, בהשקפה של תורה, בדרכה של תורה, כמו שאנחנו בכל בוקר אומרים בתפילה, ברוך אלוקנו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, ונתן לנו תורת אמת. ההבדלה הזאת, היא נקראת בשם קדושה. ועל כך התורה מתכוונת, קדושים תהיו כקדוש אני. אני רוצה שתהיו קדושים, דהיינו תתחברו אליי, תלכו לפי רצוני, ולפי דרכי, ולפי רוח התורה, כי אני גם קדוש. זה הדרך שהקדוש הוא ינחיל לנו, לעם ישראל. ולכן בקיום התורה והמצוות, זו הקדושה שאדם מתקדש, שהרי גם אנחנו רואים, חזל תקנו את לשונות של הברכות, בהרבה הרבה מצוות אשר קידשנו במצוותיו. על נטילת ידיים, אשר קידשנו במצוותיו להתעטף בציצית, אשר קידשנו במצוותיו להניח תפילין, לשב בסוכה, לתקוע בשופר, אפילו נר חנוכה, להדליק נר חנוכה, קריאת המגילה. זאת אומרת, עצם קיום התורה והמצוות, בזה שאדם מבדיל את עצמו מאומות העולם, שהרצונות והתשוקות והתאוות, הם מטווים את אורח חייהם, אלא אצלנו, אצל עם ישראל, להבדיל, אנחנו, התורה היא המנחה את אורח חיינו, היא המדריכה, היא המובילה, היא המנהיגה את האדם. לזה נקרא בשם קדוש. וזה באמת פסוק מפורש בתורה. בפרשת שלח לך בפרק תדווה במדבר, תדווה פסוק מם, כותבת התורה, בקריאת שמה שאנחנו קוראים בכל יום, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוקיכם. ברגע שאדם עושה את כל המצוות של התורה, ממילא הוא נקרא קדוש לשם. ביאורו של דבר שבעצם רצון בורא עולם מאיתנו, שכל אדם ואדם יקדש את עצמו בזה שהוא, הכוונה יבדיל את עצמו מהנהגת אומות העולם. ובדרך זו באמת, גם כן שואל החפץ חיים, הוא כותב, שואל על, 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 בפרשת קריאת שמה שאנחנו אומרים, כתוב ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה זה לא תטורו אחרי לבבכם? זו מינות, ויש אומרים זה עבודה זרה, ואחרי עיניכם זה עריות. ומה אחר כך? ההמשך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים, שואל החפץ חיים. אנחנו מדברים עם בן אדם, שמדברים איתו לא יתור אחר לבבו, הכוונה שלא יהיה כופר, אפיקורוס, שלא יעבוד עבודה זרה, שלא יהיה שטוף בעריות. ואיתו מה אומרים? כדי שתהיה קדוש. מה ביורם של דברים? הרי הפערים הם כרחוק מזרח ומערב, איך אפשר לפנות לאדם כזה ולבקש ממנו להיות קדוש? אומר החפץ חיים אל הפשט, שאפילו אפיקורס מוזהר ללכת בקדושה, הכוונה לעשות רצון השם. זה הכוונה הקדושה. זה לא במושגים שאנחנו לוקחים בצורה הפשטנית, של ההתנזרות מכל חיי העולם הזה, שזהו המושג של קדושה. המושג של קדושה, פירושו של דבר, לקיים את המצוות, וזה הכוונה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שלא התאוות והתשוקות, הם יובילו אתכם, ינהיגו אתכם כיתר אומות העולם, אלא התורה היא המנחה, היא המדריכה, היא המובילה, היא המנהיגת האדם, היא המכתיבה את האורח חיים של האדם. לכן המושג של קדושה, מביא החפץ חיים, כותב התנא דבאליהו, בסדר אליהו רבה פרק תדוו, אמרו לא לכהנים בלבד ניתנה קדושה, אלא לכהנים, ללוויים ולישראל, כמו שכתוב הפסוק, דבר אל כל הדת בני ישראל ויתם קדושים. זאת אומרת שהקדושה שהתורה מדברת איתנו, זהו בעצם ההבדלה שהאדם מבדיל את עצמו ובודל מדרכם של אומות העולם. אבל אין הכוונת התורה להסתגף. וראיתי דבר נפלא בספר פרשה ופרשה ופשרה של הרב גרילק, ואני מוסיף על דבריו כדי להרחיב את ההבנה של הדברים. כי בעצם כדי להוציא ממוסכמות החברה שמה זה קדוש, זה רק מי שמתבדל, כמו שאמרנו, הוא מופרש מכל חיי הגוף והאנושות, שהוא מענה את עצמו, מצייר את עצמו, ממש מתייסר, והכל חי ממש כמו איזה מסכן. זה דרך אולי של קדושה. תורתנו הקדושה רוצה ללמד אותנו, זה לא נכון. כי התורה לא ניתנה למלאכים, והרבה עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. לא לכל אדם יכול להגיע לדרגות כאלה, שבעצם הוא בכלל יתנתק מחיי הגוף. התורה ניתנה לכל אדם, ואפילו הפשוט ביותר. בעיקר רצון התורה שהאדם יעשה את הכל על פי רוח התורה, בהשקפה של תורה, על פי מצוות התורה. אבל לא שחס וחלילה לצייר את עצמו ולצייר את גופו. ההפך. חז"ל אומרים במסכת תענית בדף י"א עמוד א', אמר שמואל, כל היושב בתענית נקרא חוטא. למה? מאיפה לומדים שנקרא חוטא? אומרת הגמרא, סבר כאיתנה, כמו רבי אלעזר הכפר בשם רבי, שאומר, מה התלמוד לומר וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש? הנזיר כתוב שהוא צריך להביא קורבן, בגלל שהוא הרי נדר להיות נזיר ולא, אז ממלא הוא מתנזר מהיין, אז כתוב שהוא מביא קורבן וחיפר על המאשר חטא על הנפש. אומרת הגמרא, וכי באיזה נפש הוא חטא? אלא שצייר עצמו מן היין. אז אומרת הגמרא, אם ככה קל וחומר, אם הנזיר שצייר את עצמו רק מן היין, התורה מכנה אותו, צריך לחפר על מה שהוא חטא על הנפש, שהוא עינה את עצמו, שהוא צייר את עצמו, שמנע את עצמו מן היין. האדם שמתענה, שמצייר את עצמו מכל דבר, על אחת כמה וכמה, הוא נקרא חוטא. לכן אמר שמואל, מי שיושב ותענית, הוא נקרא חוטא. לעשות סיגופים ותעניות, הוא נקרא חוטא. הגמרא במסכת נדרים מדפתת אומרת על שמעון הצדיק שמימיו לא אכל קורבן נזיר. למה? כי הנזיר הוא חטא בגלל שהוא צייר את עצמו. רק מקרה אחד שאת הנזיר שהוא נדר בגלל שיצרו התגבר עליו ואז הוא עשה נדר, אמר זה נזירות שאפשר לאכול מהקורבן שלו, כי הוא עשה את זה לשם שמיים. וכמו כן, הירושלמי אומר במסכת קידושין בפרק ד' הלכה י"ב, עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראו עיניו ולא אכל ממנו. באורם של דברים, כל מה שהקדוש ברוך הוא השפיע עליך, הקדוש ברוך הוא בדיוק ההפך, תובע ממך שאתה צריך כן ליהנות מזה, וכן למלות את צורכי הגוף, ולא לענות ולצער. לכן כותב הרמב"ם בהלכות דעות בפרק ג' הלכה א', שמא יאמר אדם, הואיל והקנאה והתאווה והכבוד וכיוצא בהם דרך רעה ומציעים את האדם מן העולם, אז אפרוש מהם ביותר, ואז מה יעשה, אומר הרמב״ם, עד שלא יאכל בשר, לא ישתה יין, לא יישא אישה, לא יישב בדירה נאה, לא ילבש בלבוש נאי, מנאה, אלא שק וצמר הקשה, וכיוצא בהן. אומר גם זה דרך רעה היא, ואסור ללך בה. המהלך בדרך זו נקרא חוטא, שהרי הוא אומר בנזיר וחיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אמרו חכמים, ומה אם נזיר שלא פירש אלא מן היין צריך כפרה, המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. לפיכך ציוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו, אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד, ולא יהיה אוסר עצמו בנדרים ושבועות על דברים המותרים, כמו שאמרו חז"ל, לא דייך מה שאסרה תורה, אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. ובכלל זה אלה שמטענים תמיד אינם בדרך טובה, אומר הרמב״ם. ואסרו חכמים שיהיה אדם מסגף עצמו בתענית. ועל כל הדברים האלה אמר שלמה המלך, אל תהיה צדיק הרבה. ביאורם של דברים, אומר, זאת אומרת, דברי הרמב״ם ממש ככילורין לעיניים, להשקפה התורנית הבריאה. התורה ניתנה לכל אדם באשר הוא אדם, והאדם הכי פשוט. והתורה לא מבקשת ממך קדוש תהיה, הכוונה מעונה תהיה, מסוגף, מתנזר, לא. תחיה את החיים, ואתה צריך לדאוג לכל צורכי גופך, אבל הכל שיהיה ברוח התורה, הכל על פי מצוות התורה. והראיה לכך, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שנתנזר, ולא נאכל, ולא נשתה, אז מן הראוי שהקדוש ברוך הוא היה בורא את האדם כמו מלאך, שלא זקוק לאכילה, ולא זקוק לשתייה, הוא לא היה זקוק לשינה, הוא לא היה נצרך להוציא פסולת מגופו. הקדוש ברוך הוא הרי במדבר הכיל אותם מן, שלא היו צריכים בכלל להתפנות, סמלתך לא בלתה מעליך, נעלך לא, לא, ורגליך לא בצקע, ונעלך לא... אז אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה יכול גם למנוע את השינה, למנוע את האכילה, אם זה היה תכלית הבריאה. והרי זה חלק גדול מהחיים של האדם, כמו שהגמרא מסכת שבת בדף פתט אומרת, יצחק אבינו החלים את סניגוריה עם ישראל, אמר לו בניך חטאו, אמר לו, כמה אם יש נותן 70 שנה, תוריד 35 של אכילה, שתייה, שינה, מה כבר נשאר? וכן על זה הדרך. חלק גדול מחיי האדם הולכים על האכילה ועל השתייה ולהתפנות ולישון. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה כך? כיוון שרצון השם עם הגוף שלך ועם הצרכים האלה תעבוד את השם ותעשה את רצון השם ותעשה את זה על פי רצון השם. זו הקדושה שהקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם. וככה ממשיכה רמב״ם אחר כך בהלכה הנוספת, וכך מביא כסף, הכסף משנה על הרמב״ם הזה, הוא כותב מביא שכך כתוב בעבוד הרבי נתן, ואומר כשאדם עושה את כל מעשיו על פי רוח התורה ולעשות רצון השם, אומר הלשון של התנא אומר שכל העושה כן נקרא קדוש. זה הקדושה שהתורה מבקשת. אם כן למדנו מכאן שכוונת השם יתברך, שאדם פשוט לא יברח מהמציאות האנושית. ההפך, תפקידנו עם הצרכים הגופניים המגושמים, לאכול ולשתות ולישון ולהתחתן ולהקים משפחה ולעסוק בפרנסה ולבנות בית, הכל הכל, כי זהו בעצם התכלית של האדם, שיעשה את כל המכלול של החיים שלו על פי רוח התורה. וככה זה מקיף את כל אורח חייו של האדם, בביתו, בחברה שלו, בין אדם לחברו. זה ההתקדשות שהתורה מבקשת. לכן כל המצוות של הפרשה הזו, זה המצוות של קדושה. היא נקראת בשם קדושים. לכן זה מצווה שניתנה לכל אדם, ולא הפשוט ביותר. כי אם כל מה שהאדם נזקק ונצרח, העיקר שיהיה ברוח התורה. ראיתי מעשה נפלא, יש ספר סיפורו של יום, הוא מספר על רבי שמעון רוטשילד, שפעם אחד ביקר אצלו רבי שלמה מבובוב, הנכד של הרב חיים מצאנז, וכמובן קיבל אותו במאור פנים והתפעלות, ששמח שהוא בא לבקר אותו, והראה לו את כל הארמון המפואר שלו, שהכל בטוב טעם ודעת. אבל הוא אמר לו, אני רוצה להראות לרב דבר אחד, לרב דבר מיוחד במינו, שאי אפשר לראות אותו. ואז הוא לוקח אותו לאחד הדירות, ואומר לו, כבוד הרב, אתה יודע מה זה הדירה הזאת? זה דירת פסח. הדירה הזאת, יש בה הכל, בכל, מכל כל. היא דירה מושלמת, מרועטת, מאוזרת, הכל. אבל אך ורק בפסח משתמשים בה. ככה שוודאי, ודאי ובוודאי, ניצלים מכל חשש של חמץ. הוא היה בטוח שהנכד של הרב חיים מצאנז יתפעל, יגיד, או, איזה עוצמה, איזה דבר גדול זכית לעשות. אבל הוא לא התפעל בכלל, לא הראה לו התפעלות. אמר לו, כבוד הרב, מה, זה לא דבר עצום? הלוואי וכל אדם היה יכול לזכות לכזה דבר, אם היה לו אפשרות. אז השיב לו הנכד של הרב חיים מצאנז ואמר לו, תדע לך, הסבא שלי הוא היה מהדר בכל מצווה בתכלית ההידורים. עם כל המצבו הכלכלי הקשה, הוא לא ויתר על שום הידור. לא ראיתי שהסבא הידר בדירה לפסח. למה הוא לא הידר? אם זה היה הידור, הוא ודאי שהיה מהדר. אלא זה לא הידור. למה זה לא הידור? אני אסביר לך. כיוון שהתורה ניתנה לכל אדם, במקום שאתה אוכל את החמץ, רצון התורה ששם תאכל את המצות. איך? על ידי שתעבוד ותעמול ותבער את החמץ. הביאור החמץ הוא בעצם חלק מעבודת השם שלך. מה אתה בורח מהמציאות שהתורה מבקשת ממך? כשאדם לא מבאר את החמץ, אז זה נשאר גם כולו עם היצרים שלו. הרי החמץ הוא בעצם מסמל את כל היצריות של האדם. ורצון התורה שאדם, עם מה שאוכל את החמץ והכל, שם תאכל את המצה ותכשיר את המקום ותבאר את החמץ. מה עשית? אתה בורח מהמציאות. אז אתה נשאר עם כל החמץ, אתה לא מבאר את החמץ, וזה נשאר גם בקרבך. לכן באמת, אומר מרן הרב שח, כתב דבר נפלא, אומר על הפסוק, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, אומר, נכון שחזל לומדים מכאן על פיקוח נפש הדוחה הכל, אבל יש פה כאן גם רמז נפלא, שבעצם יש את הרמז שאומרים תמיד אצל בלעם, שאמר תמות נפשי מות ישרים, מה הכוונתו? הוא מוכן למות כמו יהודי, אבל לחיות כמו יהודי הוא לא מסוגל. והתורה באה לרמוז לנו, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. המצוות הם ניתנו לא שאדם ימות על קידוש השם, לחיות על קידוש השם. פירושו של דבר, אדם יכול למות על קידוש השם, זה לא חוכמה, זה חד פעמי. אבל לחיות על קידוש השם, לעשות אותם ולחיות איתם, ואורח החיים שלך איתם, זה לקדש שם שמיים כל החיים, כי בכל יום מתחדשות, ובכל רגע מתחדשות פעולות, לעשות אותם לפי רצון השם. לכן מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, חובתנו לכל אדם ואדם, לקדש את ביתו, לקדש את כל מעשיו, באורם של דברים, שתמיד ישתדל לעשות הכל, ברוח התורה, כרצון השם. לדוגמה, כותב הבן איש חי, בפרשת תולדות סעיף יהוד, יזהר כל אדם לצוות את אשתו, שתעשה כל יום נטילת ידיים לילדים הקטנים, אפילו שהם יונקי שדיים. הוא אומר, מנהג זה סגולה טובה לקטנים, כדי שיגדלו בתהרה ויהיו גדול הקודש. אדם מרגיל את עצמו להרגלים תונניים שמקדשים ותארים את האדם. זה המושג של קדושה שהתורה רוצה. או לדוגמה, מה שאנחנו קוראים עכשיו פרקי אבות, ואחד מהתלמידים של רבנו חמן זכאי זרע בישוע, שאמר עליו אשרי יולדתו, מביא המגן אבות רשי כותב בשם הירושלמי בסנהדרין, שהיה מנהגה של אמו, כל ימי העיבורה הייתה מחזרת בכל יום 24 בתי מדרשות שהיו בעיר, ומבקשת מהם, תתפללו על הבן הזה שיצא תלמיד חכם. זה ירושלמי אחד שמביא רשי. המגן אבות, הרשבץ, מביא עוד ירושלמי, שהירושלמי כותב ביבמות, הוא כותב שמיום שנולד לא הוציאה את העריסה שהיה בה מבית המדרש, כדי שלא ייכנסו באוזניו אלא דברי תורה. מה ביאורם של דברים? הווה אומר שבעצם זה, אפילו שהוא לא מבין, אבל נכנסים לו לאוזניים דברי קדושה, דברי תורה, זה משפיע על קדושתו, על גדולתו של האדם. לכן הוא זכה לגדולה מיוחדת, לחוכמה מיוחדת יותר מבני דורו, בגלל שהשקיע בו, ולפי מהמחקרים של היום, למרות שזה כבר ברוך השם חכמנו, כבר גילו את זה לפני אלפי שנים, שבעצם זה משפיע, עצם השמיעה משפיעה לקדושה, לטובה. היום גם בכל מחקרי המדע, שהתינוק הוא מושפע מכל מה שסובב אותו, מה שהוא רואה את או שומע, הכל זה גורם לו לגירוש של החושים, וזה משפיע על האדם. ודווקא התקופה של הגדילה הזאת, הוא הכי הרבה סופג ומשפיע עליו. אכן כותב באמת הבן איש חי, במסכת חגיגה בדף ג' שכתוב שם על פרשת הקל, שהגמרא שואלת נשים באות לשמוע, תף למה באים. שואל הבן איש חי, למה הוא לא שואל הנשים למה באות? נשים שלא מבינות בשביל מה באו. אומר הבן איש חי, כעצם השמיעה אפילו שלא מבינים משפיעה עליהם. ועל פי זה הוא גם כן אומר הבן איש חי דבר נפלא, לבאר בבניהו בן ידע במסכת עירובין דף י"ח, הוא אומר שכתוב בגמרא, כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה אינו נחרב. אבל אם בית שלא שומעים בו, אז הוא אש אוכלתו. אז מה הוא אומר? הוא אומר מה הפשט? כשאדם עוסק בתורה בלילה בביתו, שנמצאים בני הבית, אף על פי שהיא לא לומדת, היא שומעת, נשמעים קולות בבית. אפילו שהיא ישנה, אפילו שהיא לא מבינה, נשמתה שומעת דברי תורה וקולטת אותם. נמצא גם אדם שלא מבין, וגם ישן מרוויח בדברי תורה ששומעים. דאף על גב דאי הוא לא חזה, מזלך חזה. זאת אומרת, יש השפעה, מה ששומעים בבית, זה חשוב מאוד, מה להשמיע בבית. לכן באמת כותב, החפץ חיים כותב בשער הציום, בסימן תף קוף סמך, הוא כותב בשם השלה הקדוש, שיזהר מאוד לא להשמיע בבית שירי אגבים, שירים של תומעה לתינוק, כי זה מוליד לתינוק טבע רע. למה? מה הוא מבין כבר? לא מבין, אבל זה משפיע על הנשמה. אנחנו רואים שהשמיעה משפיעה, זה קדושת השמיעה של הבית. יש קדושת הראייה. אותו דבר כתוב מסכת בבא בתרא בדף כ"א, בהתחלה התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות רק בירושלים. למה? כתוב כי מציון תצא תורה. אומרים התוספות, למה? בגלל שבירושלים, לפי שהיה רואה, התינוק היה רואה קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה, היה מכוון לבו יותר ליראת שמיים וללמוד תורה. ממילא זה משפיע עליו לטובה. זה המראה, התמונות הנפלאות של צדיקים, המראות של צדיקים ותלמיד חכמים, זה משפיע. לעומת זה הגמרא במסכת מגילה בדף כ"ח אומרת, אסור לאדם להסתכל בפני אדם רשע, כי זה משפיע עליו רע. עוד דוגמה נוספת, מצאנו במסכת יומא בדף מ"ז, על קמחית שזכתה לשבעה בנים תלמידי חכמים. למה? כיוון שהיא שמרה על הצניעות שלה. שמרה על הצניעות שלה, אפילו קורות ביתה לא ראו את שערות ראשה. והירושלמי מוסיף על כך. ואמרת חלוקי, אפילו הקצה של החלוק, לא, מה, הוא מבאר את זה בעלי תמר, הוא אומר בגלל שבימיהם היו הולכים יחפים. ואז מה קורה? כדי שלא יתגלה איזה חתיכה מהרגל, בכף הרגל או מהאצבעות, אז אפילו האמרה התחתית שלה הזה, לא ראו את זה הקורות. למה? היו לובשים בגדים עד הרצפה, מפני הצניעות. כמו שגם כנבואר, ככה אותו דבר בירושלמי בסוכה, על צניעות של בית שאול, שאול ובני ביתו, שהיו לא רואים אצלהם לא עקב ולא גודל. וכוח, ולא רק זה, אלא אותו דבר גם כן האדם שהולך בדרך התורה. אפילו החפצים שלו מתקדשים. ויש על זה המון ראיות, כמו שהגמרא מספרת בחולין מדף זין על חמורו של רבי פנחס בן העיר, או מסכת תענית על חמורו של רבי חנינה בן דוסה, שכמה רואים איך אפילו הבעלי חיים שמשתמשים בהם, אלה שלומדי תורה ואלה שהולכים בדרך התורה, משפיע. ככה זה בעצם הקדושה של הבית. ההרגלים לעשות רצון השם, זה משפיע על כל האווירה של הבית, על חינוך הילדים, על קדושת הבית. זו הקדושה שהתורה מצווה אותנו. לכן מאזינים יקרים, כל אחד ואחד צריך להרגיל את ביתו, להשמיע בביתו דברים של קדושה, מראות של קדושה, להיזהר מכל מיני דברים שמשפיעים, שהם לא ברוח התורה, כי זה משפיע לשלילה. זה כוונת התורה, קדושים תהיו. והגמרא אומרת מסכת יומא בדף למתת, והתקדשתם ויהייתם קדושים. מה פירוש? אדם מקדש את עצמו מעט, מקדשים הוא הרבה. מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. מקדש את עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו לעולם הבא. זהו, והתקדשתם ויהייתם קדושים. ברגע שאדם עושה מצידו השתדלות, אז הקדוש הוא מסייע. ולכן יעזור השם שנזכה כולנו לשמור על קדושת הבית, על קדושת האדם, באורח חייו ומעשיו, בינו לבין חברו, בקיום התורה והמצוות לכל מה שמקיף את האדם, ובחינוך הילדים, ובצניעות הבית, ועל ידי זה נזכה כולנו לבית לשם ולתפארת, לגדל דור ישרים ובורך, בנים ובנות העוסקים בתורה ויראת שמיים, ויקודה שם שמיים על אדם, ולראות בחופתם, שמחתם, ססים ושמחים, בטוב לבב, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני, יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.